זה הזמן לברר את המושגים האלה, מושגי יסוד של מסירות נפש וקידוש השם. ולומר, נפתח בעיקרון, מסירות נפש היא לא סוג של מוות, אלא סוג של חיים. זה לא דרך של מוות, אלא דרך של חיים. זה לא איך וכתוצאה ממה אדם מת, אלא איך אדם חי. ומילה היא לא אירוע, אלא איכות חיים רוחני, תדר ערכי של חיים. מגדיר רצי יהודה, מסירות הנפש לדברים עליונים וקדושים. כמובן שמסירות נפש יכולה להיות רק על דברים ששייכים למהותה של הנפש, שזה עוד עיקרון. זה שאדם מוכן למות בשביל משהו, זה לא הופך את הדבר הזה לדבר נסגר. יש אנשים שמוכנים למות בשביל שטויות, בשביל לשבור שיא. אז מסירות נפש יכולה להיות רק על דברים עליינים וקדושים. אז מה היא? הלא היא מידת השייכות הפנימית והמהותית המוחלטת אליהם. כלומר, מדרגת החיים הזאת שנקראת מסירות נפש, מובנה הוא שהשייכות של האדם לדברים עליונים וקדושים היא שייכות פנימית, מהותית ומוחלטת. פנימית, זאת אומרת, שזה לא בגלל סביבה שהוא נמצא בה, בגלל השפעה חברתית או מתוך הרגל, אלא מעומק הפנימי. מהותית, זאת אומרת, שהחיבור אל הקודש, אל אותם דברים עליונים וקדושים, ולא, זה לא שהחיבור הזה הוא משהו חשוב בחיים, או הדבר הכי חשוב בחיים, אלא הוא החיים. אין חיים בלעדיו. הוא הטעם במשמעות ומקור ההזנה של כל החיים. וממילא השייכות הזו היא מוחלטת. לא זה מה שמתאים לי כרגע, אלא חיבור מוחלט של עצם החיים. שהיא מידת השייכות הזאת, מתגלה לפי רוממות דרכו של אדם. זאת אומרת, באישיות של כל אחד מאיתנו, יש צדדים נשגבים, מופלאים וטהורים, ובאישיות של כל אחד מאיתנו, יש גם צדדים עלובים, ומגוחכים, ובזויים, גם בגלל. ומה שקובע את ערכו של אדם, זה עד כמה הוא בוחר, עד כמה הוא מזדהה עם הצד המרומם שלו, כמה הוא מזדהה בתור האני שלו, את אותו צד מרומם. מסגר. אז במידה שאדם מזדהה עם הצד המרומם שבו, הוא יכול לחיות חיים כאלה, שהחוץ שלו לדברים מהווים וקדושים, היא פנימית, מהותית. שהיא, מידת השייכות הזו, מהווה את תוכן חייו. מה זאת אומרת? המחשבות שלנו, הרגשות, הרצונות והחוויות, הם לא החיים, הם המסגרת של החיים. החיים הם תוכן פנימי שמופיע בתוך כל המחשבות והרצונות. אז מה זה התוכן הזה? השייכות הפנימית והמהותית לדברים עליונים וקדושים. אז מסירות הנפש היא עמידה, שמידת השייכות הפנימית והמהותית לדברים עליונים וקדושים היא תוכן החיים של אדם, וקובעת את מבנהו. מבנהו זאת אומרת מה העיקר, מה תפל, מה למעלה, מה למטה, מה במרכז, מה בשוליים. מפנהו, כלומר, לאן פונים בצמתים, כלומר, לפי מה מקבלים החלטות, מה מערכת השיקולים שלנו, וקיום. כלומר, אם נוצר מצב שיש סתירה בין המשך החיים לבין המהות, האלוקית של החיים, אז אדם שדבק כל כולו במהות האלוקית של החיים, יבחר להישאר נאמן לה ודבק בה, אפילו על חשבון המשכיות החיים. שזה לא קורה כל יום, אבל יש מצבים, עלולים להופיע מצבים שיש כזאת סתירה. למשל, שאדם נמצא בניסיון של שלוש העברות החמורות של יהרג ואל יעבור. כי העברות האלה הן כאלה שאם אדם יעבור עליהן, בכל מקרה הוא איבד את הזהות שלו, הוא לא יהוא. אז אדם שדבק בתוכן האלוקי של החיים, יקרה לו יותר הדבקות הזו, אפילו מאשר להמשיך לחיות טכנית. אז מסירות הנפש היא קודם כל איכות רוחנית של חיים. אותו דבר לגבי המושג קידוש השם. זה לא איך אדם מת, אלא קודם כל איך אדם חי, לא כתוצאה ממה. אומר המעבר יבוא, מתלמידי האריז"ל, בכל אדם, הגם שמת על מיטתו, יכול לקיים בעצמו כך, למות על ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתו. וכן הוגד למורנו, הרב רבי יוסף קארו הרבה פעמים, מה זה הוגד? מי הגיד לו? רבי יוסף קארו היה מגיד. רבי יוסף קארו היה לא רק אחד מגדולי הפוסקים של כל הדורות, שולחן ערוך, אלא גם אחד מגדולי המקובלים. והוא זכה להתגלות של נשמה. כוח רוחני, שהיה מתגלה אליו, והיה מדריך אותו. ממש, תלמד היום את זה, אל תאכל את זה, ממש כאילו פרטי פרטים. והוא כתב יומן של הפגישות שלו עם המלאך, היומן הזה יצא בספר, שנקרא מגיד מישרים. ושם בספר מגיד מישרים, אז אותו מלאך אמר לו בשם השם, הרבה פעמים, אתה עתיד להיתוקדה על קדושת שמי, אתה עתיד להישרף על קדושת שמי. מה זאת אומרת? בפועל היסטורית זה לא היה, לכאורה. אז הוא אומר, המעבר יבוא, שנרמז לו כוונת מיטתו. גם, הגם, למרות שנפטר בסביבה טובה על מיטתו, יעלוז חסיד וחבוד. כלומר, למות על קידוש השם זה לא כתוצאה ממה מתים, אלא איך מתים. אדם שחי על קידוש השם, אז הוא גם מת על קידוש השם. כי הכל הוא עושה על קידוש השם. הוא לומד תורה על קידוש השם, הוא מתפלל על קידוש השם, הוא הולך לעבודה על קידוש השם, הוא משחק עם הילדים על קידוש השם. אז גם כשהוא נפטר, זה לא רק נגברה בטריה וכולם מתים בסוף, אלא כמו שהוא חי תמיד חיים של מסירות, הוא מוסר את נפשו למקור החיים, בידך כדרוכי. ולכן זה נקרא להישרף, להפוך חומר לאנרגיה, כמו בתהליך בעירה. והגדרה דומה של הרב, כותב הרב, ותכונת מסירות נפש היא הגדרה, הקדושה העליונה, קדושה היא הופעה של הקודש בחיים. אז מסירות נפש היא הקדושה, תכונה של מסירות נפש היא הקדושה העליונה, המגלה שכל נטיות החיים בגילוייהם, דברים תפלים. מה זאת אומרת דברים תפלים? להגיד על משהו שהוא תפל, זה לא משהו חסר ערך, לא משמעותי. כל דבר מאוד חשוב. כשאומרים על משהו שהוא תפל, זה אומר רק דבר אחד, שהוא לא העיקר. אז אם כל נטיות החיים בגילוייהם הם דברים תפלים, אז מה העיקר? אומר הרב, והדבר היסודי, יסוד הוא המרכיב שעליו הכל עומד, שעליו הכל בנוי, הדבר היסודי, המהותי של החיים, לכן הוא היסוד, כי הוא מבטא את המהות של החיים, איננו קיים אור השם לבדו. אור משמעות. אור השם, זאת אומרת, המשמעות האלוקית של החיים, שהיא, ורק היא, עיקר החיים, ליבת החיים, שהכל בטל לו. ביטול ביהדות, זה לא מחיקה, לא איפוס, לא איום באלף, כמו להבדיל בבודהיזם, אלא פירוש המושג ביטול הוא התקללות, חיבור, כמו טיפת חלב שנפלה לסיר גדול, מלא בשר, אז מה הדין? בטלה בשישים. מה הכוונה בטלה? היא בוודאות פה, לא הלכה לשום מקום. הכוונה שלא סופרים אותה כישות בפני עצמה, אלא היא נשאבת על המרקם הכללי, מספקת בו, ומסתכלים על כולו כמכלול אחד, שכולו קשה. אותו דבר ביטול הקדוש ברוך הוא, ביטול לכנסת ישראל, ביטול הצדיק, לא מחיקה, אלא התקללות, שאדם לא סופר את עצמו, כישות נפרדת, אלא כחלק מהמכלול. אז הכל בטל לו, לאור השם, למשמעות האלוקית של החיים, והכל מאושר, עושר בעברית ותוקף. מסמך מאושר זה מסמך שיש לו תוקף. חיים מאושרים, חיים שיש להם תוקף. זוגיות מאושרת, זוגיות שיש לה תוקף. אז הכל מאושר מקבל את התוקף רק בישאבו באור שלמותו העליונה. אז מסירות נפש וקידוש השם הם קודם כל תכונת חיים, איכות רוחנית של חיים. שלושת הפסקאות האלה נופיעות בספר לאמונת תיתנו, שהרתה הוא בהקשר של לימוד תורה במסירות נפש. אדם כי ימות באוהל, כוונה כי יחיה באוהל, כך. אז מה שאצל אנשים פרטיים זאת שאיפה גבוהה, בעם ישראל כאומה זאת התכונה היסודית שמובנית בה. אומר הרב חרל"פ, תלמידו של הרב זצ"ל, ישראל עלו במחשבה תחילה. זאת אומרת, עצם המחשבה האלוקית על הבריאה, היא נקראת ישראל. זה ישראל. הרצון האלוקי לברור, הוא בעצמו, בהופעתו, ישראל. אחד הכינויים של כנסת ישראל בספרים הוא שכינה. שכינה היא כנסת ישראל. שכינה. שכינה זה לא שם עצם פרטי, זה לא שם שם אישי. שכינה זה שם פעולה. כמו הליכה, עמידה, ישיבה, ריצה, שכינה. מה זה שכינה? לשכון. מה זה לשכון? להופיע במרחב. הבריאה היא הרצון האלוקי להופיע במרחב, לשכון. הרצון של עם ישראל הוא להיות המשכן של השם, להיות ביתו, המקום שבו יופיע הרצון האלוקי, שבו יתממש הרצון האלוקי להופיע במרחב. אז הוא אומר ששישה דברים קדמו לעולם, מחשבתם של ישראל קדמה לכל דבר, גם לאותם דור. כי זה המחשבה תחילה. והיה נדרש, כדי להישאר כך, שישראל גם בפשטותם, כלומר, במהלך חיי העולם הזה, יהיו נשארים תמיד מבחינת מחשבה. מה שהכמות לא תכסה על האיכות, שהחיצוניות לא תסתיר את הפנימיות. כל אורך חייהם, כלומר גם חיי העולם הזה, המוגבלים, הם חיים של רצו ושוב. חיים פשוט מסתכלו יחד. חיים ומיתה כאחד. התנועתיות הזאת, פעימות החיים של עם ישראל, כמו פעימות הלב, ההתכווצות וההתפשטות, זה מי שמכירה את סימאון לקל חי, באורו, זה שאיפה לדבוק באינסוף, והשאיפה לחיות פה כי הוא רוצה שנחיה. מתוך אותה דביקות באינסוף, אנחנו רוצים לחיות את חיי העולם הזה, בתור ביטוי של הדביקות הזאת באינסוף. אז אם שאל אותו גוי, אמר, להיות או לא להיות, זאת השאלה, אז התשובה של עם ישראל היא, להיות ולא להיות. להיות, בעולם הזה, מתוך אותו מקום שמוכן גם לא להיות, שכולו דובק בשורש החיים, בשורש העבודה, שהוא זה ששולח אותנו להיות, להיות פה. כי החיים המצוירים, כמו שהדימוי שלהם, מבחינת המשך בלבד, כלומר, שנקודת המשען של ישותם, היא רק המשכיות החיים, מכוח האינרציה, תוך אותו אינסטינקט של הישרדות, ללא זיקה קיומית, לנקודת ראשית התחוללותם, במקורם האלוקים. אז החיים האלה אינם אלה חיים מדומים. זאת אומרת, כשמשהו נמצא מולנו, נקלט בחושים, אז הוא יוצר אשליה של קיימות. כאילו הוא קיים, יש לו עוצמה, יש לו נוכחות, אבל מה האמת? כל דבר שהוא מתקלה, שיש לו תאריך תפוגה, אז גם כשהוא קיים, כאילו קיים, בעצם זה דמיון. כי אם נסתכל גם שלבים קדימה, אז הוא כבר לא פה. אותו דבר, החיים של שאר העמים הם בעצם דמיון. כי כל האומות שהיו קיימות לפני 2000 שנה, לא קיימות היום. אז זה חיים מדומים, חיים של שאר העמים, שאין דרכים חיים של מחשבה, של תוכן נצחי, של אידאה אלוקית. לוחל לחלק יעקב. יעקב, תיתן אמת ליעקב, הוא אמת. אמת זה נצח, אמת. פשוט קיימו. שחיים שלהם צריכים להיות חיים יותר רגעים. חיים של רצוף השור, כמו אליהו הנביא, מעל הגוף ובתוך הגוף. לפי העניין. חיים של רצוף השור. ועל חיים כאלה היו נועדים ישראל מראשית התהוותם, שבכל רגע ימסרו נפשם להשם. ומסירות נפשם יום מתחייב. כשאברהם אבינו מוכן לעקוד את יצחק, על מי הוא מוותר? לא רק על יצחק, הבן הפרטי שלו, אלא את מי מוכן למסור להשם? אותנו, את כל עם ישראל לדורותיו, כי יצחק זה ההמשך, ממנו יצא כל עם ישראל לדורותיו. אז מי נעקד בעקדת יצחק? כולם. בשורש החיים שלנו, התברר מתוך הנכונות הזו, למסור את הנפש. עכשיו, למה כתוב את כניסת אברהם, למי שהיה אמור למות יצחק? מה התשובה? יצחק זה לא היה ניסיון, הוא רצה לגמרי. אם זה מה שהשם רוצה, הוא מוכן לגמרי, כל כולו, לדבוק בהשם, גם במחיר המשך החיים. לאברהם אבינו זה היה ניסיון, כי לשחוט את הבן, זה אז כשיצחק מקבל את החיים שלו מהקדוש ברוך הוא, כשהקדוש ברוך הוא אומר אל תשלח את החיים לנער, כלומר אני רוצה שהוא יחיה, חשוב שיתברר, שיתבררה הנכונות של אברהם אבינו למסור את החיים של יצחק להשם, אבל אומר השם אני רוצה שהוא יחיה. אז למה עכשיו יצחק חי? לא כי אברהם ושרה הולידו אותו, אלא כי השם אמר, אני רוצה את החיים האלה, אני רוצה שהחיים האלה יופיעו בעולם. אז כל עם ישראל לדורותיו חיים מהמקום הזה, שהשם רוצה שנהיה בעולם. לכן אנחנו כאן, בשליחות טובה. בדומה לזה, אומר הרב, אין להגדיר את מהותה של כנסת ישראל, כי כוללת את הכל. כלומר, זה התא הראשון שממנו צמח כל היקום. אז אפשר להגדיר אותו, כי החלק לא יכול להגדיר את השלם. וכנסת ישראל היא השלם, כוללת לי את הכל. ובתוך כנסת ישראל יש הרבה תכונות, יש עושר של גוונים, של הופעה, אבל הכל מיוסד, כלומר יסוד, זה המרכיב שעליו הכל בנוי, אז בתוך כל תכונות החיים של כנסת ישראל, הכל מיוסד על כלות נפשה לליקי. נחשפה וגם קלטה נפשה. והתשוקה, האלוקות, תשוקה זה רצון קיומי, בהתלהבות נפש אמיתי, או גילוי אמיתי של עומק הנפש, מתגלה היא בכל פעילותיה, בכל פינה ובכל פנייה. פינה זה גם יסוד, כמו אבן פינה. מתגלה במסורת נפש תדירות. ומיצחק אבינו ועד היום, זאת התכונה, שגם יצאה לפועל, התממשה מאות אלפי פעמים. במצבים של יהודים, שהייתה לו בחירה, עם לחיות חיים של עושר וכבוד, אבל במחיר שהוא התנצר, או התאסלם, או למות בהשפלה ואיסורים בתור יהודי, והיה ברור לו שעדיף למות באיסורים בתור יהודי, ולא להמשיך לחיות בעושר וכבוד בתור נוצרי ומוסלמי. למה? מה ההיגיון? זה לא ההיגיון. זה לא דווקא היהודים הכי צדיקים. או הכי חכמים. אלא הרבה פעמים זה היה יהודים פשוטים. כלומר, יהודי שלאו דווקא ביום יום הקפיד על כל הלכות שבת, או על כל הלכות כשרות, או על שמירת הלשון, ולאו דווקא האדם הכי מתוחכם. כלומר, יכול להיות שאם זה כומר היה מתווכח איתו על הסתדות היהדות ולצרות, לא היה לו מה לענות. ואף על פי כן היה ברור לו שעדיף למות כיהודי ולא לחיות כנוצר. למה? אין תשובה. כלומר, אין תשובה מילולית. התשובה היא ככה, כי זאת הנשמה שלנו, זה מה שהיא אומרת. וזה נורא ברור. אז זאת התכונה המהותית של כנסת ישראל, הדבקות המוחלטת בחיים, ואפילו במחיר המשכיות החיים. ומתוך אהבת החיים, מופלא. לא בסתירה לאהבת החיים. מה יש עוד עמים שמוכנים למות על האמונות שלהם, בכל מיני תקסים דתיים, כל מיני אירועים, שמביאים לאובדן, לשקרון חושים כזה, מוזיקה וסמים לפעמים, ומוכנים למות. אבל אותם עמים, אותם תרבויות, הם מראש מזלזלים בחיים. הכל קרמה, הכל מכתוב, הכל גורל, בסדר, בסוף כולם מתים, אז הוא ימות ויזכה למשהו. כן. אבל בעם ישראל יש לכאורה שניות. אותו עם, שתמיד היה מוכן למות, על קידוש השם, זה עם שהכי אוהב את החיים. הספרים האנטישמיים הראשונים כתבו ברומא, בערך 150 שנה אחרי החורבן. אחרי חורבן בית שני, הגיעו לרומא אלפי יהודים, בהתחלה בתור עבדים, אחרי זה בהמשך בתור עבדים משוחררים, שלאט לאט הקימו קהילות, ואז היו כבר ברומא אנתרופולוגים, סוציולוגים, אנשים שחקרו, תעניינו בקהילות האלה, באורך החיים שלהם, וכתבו על זה. וככה נוצרה הספרות האנטישמית הראשונה. ואחד הדברים שכתבו על היהודים, שהמאפיינים שלהם, הם תמיד שמחים, ויש להם הרבה ילדים. שני דברים שלא היו לא רומאים, לא שמחת חיים ולא הרבה ילדים, למרות שתנאי החיים שלהם היו הרבה יותר משופרים. כי עם ישראל אוהב את החיים. קראתי פעם מחקר שעסק בשאלה למה בארץ יש פחות תמותת תינוקות מאשר בארצות הברית. למרות שהציוד שם יותר משוכלל, והמגוון של רופאים מומחים לכל נושא 300 מיליון, תמיד אפשר למצוא אותם, תמיד הוא יותר נגיש. ובכל אופן בארץ יש פחות תמותת תינוקות. נכון. התשובה הייתה של המחקר, בגלל מסירות הנפש של הצוות הרפואי. זאת אומרת, בעם ישראל, אף אחד לא יעשה חשבון. כולם יעבודו משפרות כפולות ומשולשות, כולם יעשו הכל, כשעוד יילוד יחיד. ומאותה סיבה, מדינת ישראל היא מעצמת פוריות. המדינה הכי מתקדמת. מכל העולם באים לפה זוגות שמתמודדים עם אתגר של פוריות. כי אצלנו זה הכי חי. הרצון הזה שיהיו כמה שיותר חיים בעולם. אז איך זה מסתדר ביחד? אותה נכונות תמידית שמוטבעת כל כך עמוק למסור את הנפש על קידוש השם, עם כזאת אהבת חיים. אז אומר הרב קוק, לא רק שזה לא סותר, לא רק שזאת לא שניור, אלא אדרבה, משם בדיוק זה בא. נראה בפנים. אומר הרב, החיים תופסים הם את ערכם רק עם הדעה, דעה ומת האידאה, הגישה, של קדושת מסירות נפש. כי כשיש על מה למסור את החיים, אז החיים הם דבר שיש להם ערך של חופש. מה זאת אומרת? יש כזו פגישה, יש אנשים שככה הם חיים, ככה הם חושבים, שהעיקר בחיים זה החיים, העיקר לחיות. ואם מעמידים את החיים בסימן שאלה, אם החיים בסכנה, תבגוד בכל מה שזז, לא משנה כלום, העיקר לחיות, כי חוץ מהחיים אין לך כלום. אז העיקר לחיות, לא משנה על חשבון מה, לא משנה באיזה מחיר, רק לחיות, רק זה מה שחשוב בחיים. אדם שחי כך, החיים שלו בעצם כפייה של אינסטינקט, שדוחק בו, יישאר בחיים. כמו כל זוג שמרססים אותו ובורח, כי יש לו אינסטינקט של חיים. אבל מי שיש לו בחיים ערך, שהוא מוכן למסור את נפשו, כדי להיות נאמן לערך הזה, זה אומר שגם כל רגע שהוא חי, זה כי הוא בוחר בחיים, כי הוא רוצה את החיים. כי הראיה שהוא היה גם יכול לבחור אחרת, אם היה צריך. זה מעלה את כל החיים למדרגה של חופש ושל קודש, כלומר של נצח, שמעל העולם הזה, ושל הוד, הקרנה, של פנימיות, נשגבה. בכל לח החיים, טעם, הסיסיות של החיים, הוא מתגלה בזיבו ואת הקדושה מסורות נפש. אז למה אותה תכונה של מסורות נפש לא מחלישה את הזיקה לחיים? של העולם הזה. כי אומר הרב, ומסירות הנפש היא ראויה להיות על תוכן כל כך עשיר ומלא, אז שכל העושר של החיים, עם כל תנובתו האידיאלית, הרוחנית, העליונה, היא נשאב לתוכו, ובטל אליו, כמו שלנו בטל, מחובר, כי נקצוץ בלהם. וזאת, יוצאת אל הפועל, על ידי מסירות נפש שבקדושה. של קבלת מלכות שמיים, שבאמונה בכל קדושתו. זאת אומרת, מסירות נפש זה לא לוותר על החיים תמורת מוות, אלא לוותר על המשך החיים, על חיצוניות החיים, מתוך דבקות במקור החיים, שהוא כל כך מופלא, כל כך עמוק, כל כך קדוש, כל כך מתוק, שהוא מקרין את העוצמה הזאת, את האיכות הזאת, את המתיקות הזאת, על כל פרטי החיים, כל החיים. על זה החיים בנויים. זה לא למרות, זה משם בא. אומר הרב, חשק מסירות הנפש, מה זה חשק? מה ההבדל בין רצון לבין חשק? חשק זה רצון קיומי. כלומר, זה לא התלבטות שצדדים לכאן או לכאן, ובסוף מחליטים ככה, אלא חשק זה רצון טבעי שנובע מהפנימיות. הנכונות בעם ישראל למסור את הנפש לקידוש השם, היא חשק. היא היענות לכל קורא מעומק החיים, היא בפנים. חשק מסירות הנפש, בשביל היסוד העליון, שכל חיי העולמים, כל חיות העולם עצורים בו, הוא מבסס את החיים. כלומר, הוא מגלה את בסיס העומק האלוקי של החיים, ונותן להם את צביונם האמיתי. עד שכל מרץ, כל עוז וחי, כל שאיפה, תאורה, מלאת חיים, היוצאת מן הכוח אל הפועל, גם בחיי יומיום, מאמונת המשפחה ואידיאליותה, למה רוצים להתחתן? למה רוצים להביא ילדים לעולם? גם במסגרת המשפחתית. מה שעומד בשורש, זה כמו שאומרים במשפט שמיוצר קידושים, כדת משה וישראל. שהכל ברא לכבודו. כי כל זה, כבודו. זה לא רק בינו לבינה, זה בינם לבין כבודו, שמופיע, ששכינה ביניהם. עד הוא משאיפות היותר כלליות, כלליות, בהיקף הלאומי. מתבטאות, כלומר, כלי הביטוי של השאיפות הלאומיות, הן מתבטאות במפעלותיהם של טובי החושבים, אנשי הרוח, שמעצבים את השיח הציבורי, ושל טובי הפועלים, אנשי המעשה, והיוצרים, אנשי התרבות. שבעולם, כולם יונקים מהם מזיב הקודש של תשוקת מסירות הנפש על קידוש השם. זה טעם החיים. הדבקות המוחלטת במקור החיים, תמיד. הדבקות מוחלטת במקור החיים תמיד, זאת מסירות נפש. ועם כל המאות אלפים פעמים שזה קרה בפועל, אם לא מיליונים, היה אירוע אחד, דמות אחת, שבה זה הופיע בצורה הכי מזוקקת. אומר הרב, וכולם מסתעפים, או כולם ענפים, שיונקים מהאידיאליות הישראלית העליונה, אשר התבטאה בעומק, בכל רוחב ובעושר, בכל אמת וטוהר, בכל זיל וחדווה בני עולמים, על ידי רבי עקיבא. ורומנות נקודה בשקל, נקודה זה תמצית. אצל רבי עקיבא, כל התוכן הזה הופיע בצורה תמציתית, מזוקקת. סורקים את בשרו, מסוכות של ברזל, והוא קורא את קריאת שמע. ושואלים אותו תלמידיו, רבנו, עד כאן, והוא אומר להם, כל ימי הייתי מצטער על הפסוק הזה, ועבדת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך, שהמשנה בברכות דורשת, אפילו נוטלת נפשך, מתי יבוא לידי? מה קיימו? מה הכוונה? כל החיים שלו רבי עקיבא רצה שיסרקו את בשרו בסוכות של ברזל? כל החיים שהוא שאל, מתי כבר יהרגו אותי? זה מה שהוא חיכה, וזה הוא קיבה, כשהתחתן עם רחל, שהוא פתח ישיבה. מה זאת אומרת? הכוונה, כל החיים של רבי עקיבא ורחל, הוא שרשרת אחת ארוכה של מסירות נפש מתוך אהבה. של מסירות נפש על אהבה עליונה ונשגבה. החל מהקשר ביניהם, שהוא היה אהבה למסירות נפש. של ויתור על הבית, על הצמיחה, על המשפחה, על כל הרכוש. כדי לבנות את הבית שלהם, שהם ידעו כמה הוא עמוק, כמה הוא טהור. ואחר כך, הם מסרים, שוב, את הזוגיות הזאת בעצמה, הם מפטרים על הביחד שלהם, מתוך אהבה לתורה, במסירות נפש. ורבי עקיבא הולך להרבה שנים, ללמוד תורה. והוא זוכה ומקים ישיבה, ואז הוא סוגר את הישיבה, והולך להיות נושא כלב של בר כוכבא, ומצטרף למרד ברומאים, מתוך אהבה, במסירות נפש לעם ישראל, לארץ ישראל. אז כל החיים שלו היו שרשרת אחת ארוכה של אהבה עד כלום, של אהבה במסורת נפש. אז כתנדים שואלים אותו רבנו עד כאן, הוא אומר, כל ימי הייתי מצטער, משקיע, מתאמץ, על המקרא הזה, זה מה שעשיתי כל החיים. מסרתי את הנפש, על קידוש השם, מתוך אהבה. אז גם עכשיו, אני ממשיך מה שעשיתי כל החיים. ואז, הוד העליון של המוות, בגניזת אורו, זאת אומרת, כשאדם חי, אומרים נרו יאיר. אז כשהוא מת, זה חיצוני, אחורה, נרו קבע. אבל מי שקטעו את החיים שלו בצורה אלימה, הוא מסר את נפשו על קידוש השם, אז האור שלו לא קבע, אלא נגנז. דבק בשורש החיים, ומשם משפיע שפע של ברכה חדשה. יותר עוצמתי. הוד העליון של המוות, בגניזת אורו, המתנוצץ על ידו, חי בו, והוא יוצר את החיים. הגמרא אומרת שכשיצאה נשמתו של רבי עקיבא, יצאה בת קול ואמרה את הפסוק הזה, נמתים ידך, השם, נמתים בחלד, חלקם בחיים, וצפונך, החלקיות שלהם דבקה בשורש החיים כללי, ומתוך זה, וצפונם, מתוך אותו אור צפון, גנוז, זה מלא בתמות. תראו את התרגום למטה. בצדיקאיה, למסרי נפשי הון, מתולתך השם, למיצותה בערה, צדיקים שמוסרים את נפשם מתוך נשיאת המסע האלוקי שכבוד השם בעולם, למות בארץ, כולכון בחיי אלמה, גם בחיים, בחיי עולם, כתשותך תווה, לאותו סתר טוב, מתמליין כרסי הון, שזה גם הזנה, שפע חיים, וגם יצירת חיים. דורות, דורי דור. אשרי העם שככה לא, כי אשרי העם שהשם אלוקה. לפעמים אני חושב באב הרחמים, שרום שבת אחרי קריאת התורה, בתפילה שרשי תיקן במסעות הסלב, שאלפי יהודים מסרות נפשם בקידוש השם, כאילו, והוא כתב, אב הרחמים, שופן רומים, רחמה ועצומים, לפקוד ברחמים, חסידים, ושירים, ותמימים, קהילות הקודש, שמסרו נשם וקדושת השם, הנאבים והנאמים בחייהם, ומותם הנפרד, ונשארים קהל ומראית גברו, לעשות רצון קונם וחפץ צורה, מזכירי מלכם לטובה, משאר צדיקי עולם, ואז שמים, הכי עם ראש, אשרי השם יותך, אשרי העם שככה לא. אז כן, אשרי העם שככה לא. למה? כי אשרי העם שהשם אלוקה. הפלא של העולם, הפלא הכי גדול בהיסטוריה, זה החיים של עם ישראל. עם כל כך קטן, מספרית, אבל שמשפיע על כל המציאות, עם כאלה עוצמות של כישרון, שכזה פלא של קיום, כזאת השפעה כללי, כלל עולמית, בלי פרופורציות. כמה יהודים יש בעולם? כמה זה היהודים ביחס לאוכלוסיית העולם? פחות מפרומיל. ואין מקום בעולם שלא שמעו על עם ישראל, ולא מושפעים מעם ישראל. מהקדושה של ישראל. וחלק מאותה חידה של הקיום של עם ישראל היא אנטישמית. אין עם בעולם שבכל המקומות, בכל הדורות, כל כך שונאים אותו. שנאת מאוד. אנחנו כאלה רעים באמת. רצינו פעם לעשות רע למישהו, למה כל כך שונאים אותם? אז מה התשובה? לא שונאים אותם. שונאים את השם. שונאים את הקודש. כמו שאמר צורר כל היהודים של הדור האחרון, שהוא שונא את עם ישראל, כי הוא הביא לעולם את המצפון והמוסר. זה מפריע לחיות חיים פרעים. אז למה שונאים אותנו? כי אנחנו אלוקים, כי אנחנו קדושים, כי אנחנו טהורים. למה אנחנו כל כך שמחים, וכל כך אוהבים את החיים? כי אנחנו קדושים, כי אנחנו טהורים. כי אנחנו אלוקים, אז זה בא מאותו מקום. אז זאת מסירות הנפש של עם ישראל. לעומת זאת, אמרנו, שלא כל דבר, זה שאדם מוכן למות בשביל משהו, זה לא הופך את הדבר הזה לדבר חשוב. אומר הרב חרל"צ, לקט מקורו, לפעמים מצינו שאדם מניח עצמו להיות נהרג המזבח רצון. וייתכן דאין זה אלא עקשנות מלבד, שהתעקש והסכים בעדו, כמו החליט, מבלי לוותר לרצון. עניין במרינה, וכל מעודיך, יש לך אדם שממונו חביב עליו יותר מגופו. אדם שכשיאבד גופו, גם ממון לא יהיה לו. בכל זאת, עקשנותו שלא לוותר מרצונו וחפצו. יש כאלה סיפורים לפעמים. קרה, אדם בעל חנות תכשיטים, יוצא בסוף היום מהחנות, מחזיק את התכשיטים ביד, בכסף, ואז מטפל עליו שודד, אומר לו, תן לי את זה או שאני הורג אותך, הוא מתעקש, מחזיק את זה ככה צמוד ללב, אז השודד הורג אותו ולא כסף. עכשיו מה הרביע? עכשיו אין לו לא כסף ולא את עצמו. מה הביא אותו מתעקש? עיוות פרופורציה, שאדם מזהה את עצמו, את טעם החיים שלו, עם הרכוש. ובלי זה, חיים שלו שווים כלום. מישהו שנוסע ברכב חדיש, ואז עקפו אותו על זה טרנטה, עכשיו מה, הוא יעקוף אותי? אני אראה לו מה זה. אני אעקוף אותו בחזרה. ואז הוא מת. אז מה, אז הוא מת על קידוש שם ה-BMW שלו? אנשים שמוכנים למות בגלל ויכוח על מקום חנייה. זה גם היה כבר. זה לא החנייה, זה הכבוד. אז אדם מעוות את הערכים, לוקח ערך אחד, ומרומם אותו, מעיף אותו למקומות שמנפח אותו, למקומות שהוא לא אמור להיות בהם, על חשבון ערך החיים, והמחויבות לכם. אז זה לא מסירות נפש. מה זה כן מסירות נפש? אומר רב חלת, אכן המסירות נפש המעולה, אימה של ידי כלות הנפש, וההתגעגעות הנפלאה, למה שהוא משתוקק ומתאווה, אינו חש כלל בכל הצער. וכדאי לפניו לוותר על כל חמודות אבטבל ומאמן, כדי שהדבר הוא אשר בעדו מוסר את נפשו, יותר יקר לו מכל יקר. החיים יקרים, אבל יש יותר יקר מיקר. תוכן החיים, ערך האלוקי של החיים. וממילא, אינו מרגיש כלל משום צער וכאב, וזה לא במקום של קורבנות, או של אין ברירה, זה החיים, אין מה לעשות, שונאים אותם, זה המחיר. זה לא במקום הזה. ובכלל, יש להגדיר, אומר הרב חלף, שכל מסירות נפש שבאה מצד הקשנות, היא רק מצד הגוף. כלומר, באמת זה לא מסירות נפש, זה מסירות גוף. כשאדם מוכן לסכן את הגוף שלו, כחלק מזה ספורט אתגרי או לשבור סי גינס, זה לא קשור לנפש. שהגוף אין לו התגעגעות. הגוף לא מתגעגע לנפש. והמסירות נפש, שמצד כלות, כלות הנפש. נחשפה וגם גלתה נפשי. והתגעגעות היא רק מצד הנפש והנשמות. המסירות נפש הבאה מצד כלות הנפש ולא שום חשבון, המסירות נפש המתגלה מצד גילוי הנפש, היא המסירות נפש שבאה רק אחרי קבלת התורה. אחרי השם אלוקיכם תלכו. בסוף הפסוק הוא, ובוא תתבקרו. דבקו את זה כל כולי, בלי גבול. זה המסירות נפש. בחיים, ואפילו על חשבון חיצוניות החיים. להיות נמשכים אחר אהבתו יתברך, בלי שום חשבון. זה הפסוק בשיר השירים, מושכם אחריך מרוצה. מושכן לזה, תמשוך אותי, אליך. אני לא רוצה ללכת בדרך שלי. אני רוצה להיות בדרך שאתה מושך אותי, שאתה מנהל אותי. ולכן זה נרוצה. מה זה לרוץ אחרי מישהו? זה לוותר על מקצב התנועה הטבעי שלי, כדי להתאים אותו למקצב התנועה שלו. אז אנחנו רצים אחרי השם. מתאימים את התנועות שלנו, את תנועות החיים שלנו, לתנועות החיים האלוקיות. להיות נמשכים אחר אהבתו יתברך, בלי שום חשבון, כי היא מצד גילוי הנפש, ואשר גם הגוף מתבטא לפעמים. ועוד, נוסיף הרב חלה, לפעמים יש שגם מסירות נפש, הקדושת השם, אינה באה מסירות קדושת השם בלבד, אלא שמתערב בה, בשיח הציבורי, גם צד של ניצחון, נצחנות, עקשנות, של עמידה, על דעתו ורצונו, כמו שקוראים היום, מות גיבורים. וחשוב להבחין, קידוש השם זה לא פטריוטיות. יש הבדל של שמיים בארץ, בין חייל צה"ל שמוכן למסור את נפשו לקידוש השם, לבין חייל בצבא אוקראינה שמוכן לעמוד על זה שאוקראינה תהיה חופשית ולא משועבדת לרוסיה. זה לא אותו דבר, זה לא דומה בכלל. כי שם זה המסירות של הפרט אל הכלל. אז זה מעורר כבוד, אבל שזה בכל הטבע. גם של נמלים ודבורים להבדיל. עוד שנייה. שמוכנים לסור, שהפרטים מוכנים לסור את נפשם בשביל הכלל. אבל זה לא משהו שקשור לאיזושהי מהות אלוקית. כי כל אותה אומה, עוד כמה מאות שנים, כבר לא תהיה, כמו כל האומה. אז זה לא למסור את הנפש על משהו נצחי, אלא כחלק מהתגוששות כוחות, מאבק כוחות פוליטי. כן. לא, חיים אלוקים של גויים, שנברו בצלם אלוקים, יש להם שם מצובדים. לא חסר ערך. אבל זה לא מופיע בכל פינות החיים. מנטילת ידיים שחרית עד קריאה שמשל הרבים. ובכל המעגלים האישיים, הקהילתיים, הלאומיים. המקור הבא זה פסקה מתוך מאמר, המאמר שהרב חלף כתב, שנודע בארץ ההיקף של השואה. כלומר, בתחילת, בשנים הראשונות לא ידעו על מה מדובר. ידעו שיש מלחמה ויהודים סובלים, אבל לא ידעו שיש פה השמדה שיטתית, מאורגנת, לא ידעו שיש גטאות מכונות השמדה. רק שהגיעו פליטים משם, בערך בכסלו, תשנ"ג, אז נודע בארץ ההיקף של השואה, ואז הכריזו על שבוע אבל ועל יום צום, ואז הרב חלף כתב את המאמר שהפסקה הבאה היא חלק ממנו, והכנה לצפירה. כותב הרב חלף, דממתם של ישראל איננה חלילה דממת מוות. אף לא דממת מות גיבורים, שנהרגים ונשחטים במשבח אהבתם ללוקיהם, לעמם ולארצם. כמו שאמרנו, זה לא פטריוטים, אלא דממת חיים. כלומר, דממה שמגלה את עומק החיים. כולה אומרת, דממה שאומרת, כבוד ותהילה ללוקיהם. אז למה שותקים? כי זאת תהילה כזו שאין שום בריאה בעולם, ושום שפה ולשון יכולים להכילה. כלומר, זה חיבור, השתיקה הזו, זה חיבור למדרגת חיים כל כך עליונה, כל כך נשמתית, עד שאין לה מילים. אבל זה לא שתיקה של מבוכה, או של רגשות שמציפים, או של חוסר אונים של מה אפשר לעשות, אלא זה חיבור למקום שבאמת אין לו מילים. כי כל המילים שבעולם קטנות מלהכיל את אותה הערה נשמתית, שמופיעה באותו רגע בחיים שלנו, שאנחנו מתייחדים עם זכרם של אלה שמסרו נפשם על קדושת השם. וכיוון שהדומיה הזאת היא חיבור, מחברת אותנו לשורש הנשמה, שהוא השורש של כל רבדי הקיום שלנו, אומר הרב חלף, והיא מרוממת ומנסה את, את כל מכלול הקיום, עם כל הרבדי, את הרוח והנשמה, וגם את הנפש והבשר, יחדיו. מתגלה שאותה נטייה נשמתי היא השורש של כל כוחות החיים, שגם הגוף שלנו וגם הנפש הם ביטוי של אותה קדושה. ואחד דומיית תהילה, אז שדבקים בנקודה הזו של הדומיה, עדיך מתברר שעדיך כל בשר יבוא, גם כל הבשריות שבנו, היא באה אל השם. כשם שחייהם של ישראל הם שרשרת של ברכה ותהילה לאלוקינו, להודות ולהלל שבאחור פאר, כן גם מיטתם של ישראל היא ברכה ודומיית קודש. כשם שמברכים על הטובה, ברוך הטוב אמיתי, כך מברכים על הרעה, ברוך די עלינו. כל החיים שלנו הם שרשרת אחת של ברכות. מי ברכות השחר כל בוקר, על כל פרק, ברכות הנהנים, כל אירוע בחיים שאתה ברכה שלו. כלומר, האירועים הם מזמנים את סוג הברכה. אם זה הטוב אמיתי, או חלילה דיין אמת, אבל תמיד תהיה ברכה, כי החיים שלנו הם ברכה. כולם הם ממלכת כהנים וגוי קדוש. הולכים הם בעקבות אבי הכהונה, שנאמר עליו וידומה. ברגע שיא של עם ישראל, ברגע שיא של השראת השכינה, שני הבנים הגדולים של אהרון הכהן מתו. ואז אומר לו משה רבנו, הוא אשר דיבר השם, לאמור, בקרובי אקדש, ועל פני כל העם אכבד, ואז כתוב, וידומר. מה התורה אומרת לנו כשהיא אומרת וידומר? היא לא באה לומר שאהרון שתק. כי לא כתוב בסוף כל דו שיח בתורה, וישתקו. ברור, כי זה לא מלמד, זה לא מוסיף. אז אם כתוב פה בידום אהרון, זה לא שהוא שתק, זה לא שהוא לא ענה, אחרי זה אולי כתוב בתורה, הוא ענה. התשובה שלו הייתה דומיה, שתיקה פנימה, שתיקה נשמתית, שאומרת, הבנתי, הבנתי, ממקום שמעל אהרון, קיבלתי, אני מקבל, זה כך. לא, זה לא הבנה, זה חיבור, זה שתיקה לא רק ממילים, זה שתיקה מרגשות, שתיקה מתובנות, זה לצלול לעומק של העומק של החיים עד למקום שאין לו מילים, והעומק הזה זה גילוי הנשמה, זה ציצוץ של הנשמה, שיודעת שהכל נכון, שהכל אלוקי, אין לזה סביב, זאת הדומיה. כי מדובר פה על מיטה, על קידוש השם, שלא מישהו נפטר כי החיים של כולם נגמרים באופן טבעי, אלא הרגו אותו כי הוא יהודי, כי הוא מבטא בחיים שלו את הקודש העליון הזה של עם ישראל, ואז הקודש הזה נקטע, ההופעה שלו בחיים נקטע, וכמו כל דבר שקוטעים אותו בכוח, הוא נהיה יותר חזק, יותר עוצמתי, כמו קפיץ שדורכים עליו, ואז הוא משתחרר ומופיע בעוצמה יותר גדולה.
מה,
לדור
הבא?
כן, גם לדור הזה. בזה שהוא נותן איכות עליונה לכל החיים. יום הזיכרון, זה היום שבו נפגשים בצורה הכי משמעותית עם הגודל שבנו. לא עם פרטים קטנים של פוליטיקה, צרכים אישיים או קהילתיים, אלא עם הגודל שהוא מחנה משותף של כולם. לכן הצפירה, כמו שהיא מייחדת, אמרנו אותה, גוף עם הנשמה, היא גם מייחדת את כולם. כי כשמדברים, כל אחד מדבר בסגנון שלו, לפי ההבנה שלו. כששותקים, כולם שותקים באותה שפה. כולם שותקים ביחד. והיחד הזה, בעם ישראל, הוא קודש הקודשים. לכן זה ממש לא הזמן להגיד תהילים ולא משניות ולא שום דבר. פשוט לשתוק, להתחבר לעומק הנשמה עם כל ישראל, בתוך כל ישראל. וכמו שיש בגמרא, שמשה רבנו, כשהוא הראה לו סרט של השתלשלות התורה, הוא רואה את רבי עקיבא, נכנס לצופה בבית מדרשו של רבי עקיבא, והוא לא מבין מה מדברים שם. והוא אומר לקדוש ברוך הוא, יש לך אדם כזה ואתן תורה ידי? הוא אומר לו הקדוש ברוך הוא, שתוק. ככה עליו מחשבה לכם. ואז מריצים את הסרט עוד קצת קדימה, והוא רואה איך הורגים את רבי עקיבא, והוא אומר, זו תורה וזו שכרה, והוא עונה לו אותה תשובה. שתוק, ככה למה שתוק. מה זה אומר שתוק? זה לא אתה פסול, צא מהמשחק, לא שואלים כאלה שאלה. אלא זה אומר, יש תשובה. אבל כדי להבין אותה, צריך לשתוק. לשתוק לא רק ממילים. כמו שאמר, לשתוק מרגשות. לשתוק מתובנות. ליצור חיבור בין החיים, לצלול לעומק, ולעומק של העומק, ולעומק של העומק של שורש החיים, עד שמגיעים למקום שבו הכל ברור. כי הכל אלוקי. למה כך? לא על השפות, על השורש הנשמתי שלנו, שלפעמים מתבטא גם בצורה של הקרבת חיים. לא. הצפירה היא לא על אנשים פרטיים, כשזה יש יורסת לכל אחד, ביום שבו הוא נפל. הצפירה באה לחבר אותנו לשורש הכללי, שהוא המחנה המשותף של כל הגיבורים שמסורים אותם שם עובדים שאתה שם, בדורות התקומה. זה לא זיכרון להרבה אנשים פרטיים, שמתו כי הם היו חיילים או כי הם נפגעו פעולות איבה, אלא זה זיכרון לקודש שבשורש עם ישראל. כן. אז לשם מתחברים, לא לכאב, לא לאובדן, אלא לשורש אחר. זה אותם חללים שנפלו, שנפטרו, הסתלקו מהעולם, לא כי הם מתו, כי הגיע זמנם, אלא כי הם חללים, מערכות ישראל, או נפגעי פעולות האיבה. כן. נכון. זה לא סתם. זה לא סתם. אבל זה לא קשור. זה לא קשור לנכונות של הפרט למות למען החברה שלו. הוא חלק ממנו. אין בה משהו, יש בה משהו אצילי, מעורר הערכה, אבל לא קדוש. קודש זה נצח. והעם הקוראיני בעצמו הוא לא נצח. הוא קם באיזשהו שלב בהיסטוריה, והוא הסתיים באיזשהו שלב בהיסטוריה. אני רוצה שאדם מוסר את החיים שלו בשביל דבר שהוא לא נצחי. זה כי כתוב אותו. לא, שם סוף לנוח זה קשור לאדם באשר הוא אדם, זה לא קשור ללאומיות שלו. הרוסים חייבים בשם סוף לנוח בדיוק כמו האוקראיני. לא קשור לאיזה עם הוא שלך. טוב, כיוון שאנחנו קצת כבר גולשים מהזמן, אז נעבור בעמוד 3 למקור האחרון. המשפט הראשון הוא סיטוט מאיזשהו פילוסוף שאמר, אין המדינה העושר העליון של האדם. אומר הר"ן, זה ניתן להיאמר במדינה רגילה, שאינה עולה לערך יותר גדול מחברת אחריות גדולה. חברת אחריות זה מה שנקרא בלשוננו היום חברת ביטוח. החברת ביטוח זה אומר, כל שנה אתה משלם קצת, ובסוף אם יקרה אירוע חירום, יש מי שיגבה אותך, שיתמוך בך. אז ככה, הלאומיות אצל הגויים, כל אחד משקיע, משלם מיסים, מתגייס. ואז המדינה בונה לו דברים שהוא לא יכול כאדם פרטי לדאוג לעצמו, לתשתית כבישים, לבתי חולים, גבולות. אז זה כזאת עסקה, שלא קשורה למהות החיים, לטעם החיים, אלא לאיכות החיים, למסגרת של החיים. ברור, המדינה, זה מנה שלנו, שקונים את שנשארו המוני האידאות, שנטר את החיים שלנו שיהיו, ורחפים מעלה, ואינם נוגעים בה. זאת אומרת, העדינות שבאדם, החוכמה שבו, טוב הלב שלו, זה לא קשור לשיוך הלאומי שלו, זה קשור לזה שהוא בן אדם, שנברא בצלם אלוקים. אבל החלוקה הלאומי, ממנה דווקא צומחות כל המידות הרעות, הכוחניות, שנאת הזרים. מה שאין כן מדינה, שביסודה אידאלית, שחקוק בהווייתה, חקוק זה צרור, מובנה, בעצם הווייתה של המדינה הזו, תוכן האידיאלי היותר עליון, שהוא באמת גם העושר יותר גדול של היחיד. מדינה זו היא באמת היותר עליונה משולם העושר. ומדינה זו היא מדינתנו, מדינת ישראל. הפסקה הזו זה המקום הראשון שמופיע בו צירוף המילים מדינת ישראל. 50 שנה בערך לפני קום המדינה. עוד ביום הקמת המדינה התווכחו איך לקרוא לה. אבל הרב הראשי כבר פסק, 50 שנה קודם, עוד לפני שהרב הראשי, מדינת ישראל. מדינה שהיא הגילוי של תוכן הקודש הזה שנקרא ישראל, בכלי הזה שנקרא מדינה. יסוד כיסא השם בעולם. זה לא כלי טכני, ממסד, זה כלי קודש. כיסא זה הנהגה, הנהגה מלכותית. כתוב מלכים, וישב שלמה על כיסא השם. לא כתוב על כיסא המלך, או על כיסא ישראל, אלא על כיסא השם. כי מלכות ישראל היא ביטוי של המלכות האלוקית בעולם. כי אין לו עניין להשתלט, למלוך, להיות אימפריה, לתפוס מקום, אלא לקדש משמיים כמדינה, כאומה. שכל חפצה הוא שיהיה השם אחד ושמו אחד. שזהו באמת העושר היותר עליון. באמת, שעושר נשגב זה, צריכו לביאור ארוך, כדי להעלות אורו ממי חושך. כלומר, בזמנים של השיח החברתי, הפוליטי, לא זוכרים שמדינת ישראל היא יסוד כיסא השם בעולם, שכל המטרה שלה היא שיהיה השם אחד בשמו אחד, אני צריך יותר להחזיק ראש, כדי לזכור מה באמת התוכן של המדינה. חשוב מאוד להבחין בין מדינה לבין ממשלה. מדינה זה עצם הריבונות שיש לעם ישראל על ארץ ישראל. מדינה זה מצוות עשה מדאורייתא, וירשתם אותה, ישבתם בה, שנירש את הארץ, שנשלוט בה, מצווה, קדושה, שקידשנו ומצוותנו. אז עצם קיום מדינת ישראל, קדושה אלוקית עליונה. ממשלה זה משהו אחר. ממשלה היא קבוצת האנשים שמנהלת את המדינה בקדנציה הזו. אז זה לא נכון למדוד את היחס למדינה בהתאם להתנהלות של הממשלה. כי יש אנשים שהיחס להם למדינה נגזר מכמה תקציבים הממשלה נותנת או לא נותנת לישיבות, או להתנחלויות. אבל זה שטחיות, זה קטנות, לא על זה שמחים ביום עצמו. אבל לא מפני זה יחדל מלהיות העושר היותר גדול. אנחנו שמחים על מה שאנחנו. יש אנשים שקשה להם עם זה, שיום העצמאות ויום הזיכרון צמודים. כי הם אומרים, איך אפשר לעשות את הסוויץ' הזה בנפש, ולעבור בבת אחת מאבל לשמחה? אז זה לא נכון. כי יום הזיכרון זה לא יום הדיכאון, זה יום של רוממות. כשבשנים האחרונות עשו ליום הזה הפרטה, כמו לעוד כל מיני דברים במדינה, והפכו אותו מיום של התייחדות עם הקודש העליון הנשמתי שלנו, לאוסף של סיפורים פרטיים, כבר ברמת הטרגדיה, בדיוק יומיים לפני יום הולדת 22, ובדיוק אחרי שבועיים אחרי שהוא התארס, ובדיוק אחרי שבועיים שהוא עברו דירה, כל מיני סיפורים שהם לא עניינו של היום, הם לא המהות. זה מסיח את הדעת מהמהות. אז לפעמים דרך זה אפשר להתחבר, אבל לא להישאר רק שם, ברמה הפרטנית הזאת, אלא לזכור שהיום הזה מחבר אותנו עם שורש הקיום, הלאומי שלנו, שהוא קודש קודשים. והסיבה שבגללה אנחנו עם כזה, שיש לו את התכונה הזו של מסירות הנפש, היא הדבר שעליו אנחנו שמחים ביום העצמאות. גם יום העצמאות חשוב שהשמחה לא תרד לרובד השטחי הזה. אנחנו לא עושים כזה מפגן עוצמה, כלכלי, ביטחוני. אנחנו לא שמחים ביום העצמאות על זה, לא אומרים על זה שמדינת ישראל המציאה את הדיסקונקי ואת הבמבה. וגם לא טילים מתוחכמים. זה לא הנושא. זה לא גילויים מזעריים של הדבר. הסיבה שעליה שמחים ביום העצמאות, היא השורש של יום הזיכרון. זה שני צדדים של אותו מטבע. של אותה ידיעה שאנחנו עם השם, עם של קודש. ועל זה אנחנו מוכנים למות, ועל זה אנחנו רוצים לחיות. בהקשבה מאוד עמוקה, בפליאה מול הרוממות הקדושה, המסגבה הזאת שמתגלה בעם ישראל. מתי חייל נהיה קדוש? לא ברגע שהוא עומד, אז הוא לא חושב על כלום. הרוב לא יודעים שהם ימותו עוד רגע, שיפגע בהם פגז משום מקום. הוא נהיה קדוש ברגע שהוא עבר את הבקו, שהוא היה מוכן להתגייס למרות שהוא יודע שיש כזה מצב. ולא רק חייל, גם כל מי שעושה קניות בשוק, הוא נוסע באוטובוס, או הולך מזה ברחוב דיזנגוף, ויודע שחלק מלהיות יהודי בארץ ישראל, זה להיות מוכן לשלם את המחיר, אז יש שסונאים אותנו כי אנחנו עם קדוש. אז פה הקודש, להתייחד עם השורש העמוק הזה, המכנה המשותף הזה של עם ישראל, זה יום הזיכרון. אין לי. כי זה לא המדינה תעשה. אולי זה הנהגה מסוימת של דור מסוים. זה לא קשור למדינה. המדינה היא קודש במהותה. אי אפשר לקלקל אותה, כמו שאי אפשר לקלקל נשמה. אפשר לא לבטא אותה בצורה נכונה. אפשר שההתנהלות תהיה סותרת את המהות. גם בחיים שלנו זה קורה. כשאדם עושה עבירה, לא עלינו. זה בדיוק מצב שההתנהלות סותרת את המהות. אבל יש לו נשמה תאורה גם ברגע הזה, שהיא בוכה על איך שהוא נראה. אבל היא לא פחות נוכח. תקלה זמנית. בגלל שנה הבא. אז שיהיה יום זיכרון מרומם, בחג עצמאות שמח, ושנזכה להתעלות עם המדינה, מחי לחי, מקומה לקומה, אור חדש בציון תאיר, נזכה כולנו, נראה לאורו, גדולה שלמה, נראה לאורו.